שבת שלום ומבורך וחודש אדר הנהדר עם כל השמחות ושמועות טובות ובשורות טובות וניסים ונפלאות לנו ולכל עם ישראל.
אמן ואמן. אנחנו ברשות הרב נתבקשנו, מאחר ומצבו של אחינו יונתן בן מלכה פולארד לא טוב במלשון המעטה, והוא הושפז פעם נוספת, כמדומני פעם שישית או שביעית, והפעם עוד יותר בחומרה, מערכות פנימיות שהרב יעורר. אין לנו אלא בכוח התפילה שיבשע אחינו עבדוי השם
ישוע. יתמלא עליו ברחמים וישלח לו רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף בתוך שאר חולי עמו ישראל, וישדה אותו ויוצאהו מאפלה לאורה, ויגון בשמחה ויעלה לציון ברינה בקרוב יהי רצון.
אמן ואמן. ונקדיש את הדברים באמת שיהיה לזכותו, שיהיה עוד זכות לאחינו יונתן במלכה. טוב, ברשות הרב, אנחנו כבר נפנה לשאלת מאזין ראשון שאיתנו, אוראל מחולון. שלום לך אוראל.
שלום, שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
תודה רבה לכבוד הרב וכל השיעורים שהוא עושה, ממש ממש מחזק אותנו. יש לי שאלה, שמעתי שיעור שיש, האם יש מלכת בורר במלחייה?
מלכת בורר ב...
מלחייה, כי יש אנשים ששמים אורז.
זאת אומרת שהמלחייה ששמים בה מלח, בהיות והמלח סופג לחות בעיקר בימי החורף, או שהוא מצוי במקום שמצויים שם מרקים, דברים של עדים, אז הוא סופג, אז מערבים בתוך המלח אורז, והאורז גורם שהמלח לא יקבל את הלחות, או במילים אחרות, הוא סופג את הלחות שיש במלח. אז נכון שיש כאן קצת בעיה לכאורה, שברגע שאנחנו משתמשים במלחייה בשבת, אנחנו מוציאים, אז גורמים שהאורז יישאר והמלח כן יצא, אבל זה לא ממש בורר, כיוון שסוף סוף נשאר מלח במלחייה. אם זה היה סוף המלחייה, באמת יש כאן בורר בצורה מובהקת יותר, אבל כיוון שיש מלח ונשאר מלח, אלא שיורד מלח, ונכון שדרך הנקבים של המלחייה לא יוצא רק מלח, גרגרי מלח ולא גרגרי אורז, המחמירים נוהגים להחמיר בזה, אנחנו לא משתמשים בזה, אבל מי שמשתמש יש לו על מי לסמוך, אבל עדיף, אני שוב אומר, עדיף שלא להשתמש במלחייה הזאת. תודה.
תודה, תודה לך אוראל. ואנחנו מאזין נוסף, הפעם יעקב מירושלים. שלום לך.
שלום וברכה.
שלום, שלום.
שלום כבוד הרב, רציתי לשאול אם אפשר שתי שאלות. שאלה ראשונה, האם יש מציאות לקבל תענית על חצי יום?
לא. כל העניין של קבלת תענית זה כדי לומר עננו, שיוכל לומר עננו בתפילה, אין בשחרית, אין במנחה. אבל כאשר אי אפשר לומר עננו, כי על חצי יום לא תקנו אמירת עננו, כי אתה אומר ביום צום התענית הזה, וזה לא יום צום התענית, כי זה חצי יום תענית. אז לכן במקרה כזה לא אומרים עננו, וכיוון שלא אומרים עננו ממילא אין לגבי זה קבלת תענית. אבל זה בהחלט נחשב לפני הקדוש ברוך הוא, זה נחשב כאיזה הקרבה מסוימת מצד האדם, וזה מה שהוא עושה.
אני רוצה לשאול שאלה שנייה רב, לגבי האם יש מצווה להניח תפילין לחולה שהוא סיעודי, והוא כל הזמן בגדר שלא יודע, נקי, לא נקי,
לא
100% בטוח שהוא נמצא
בהכרה. רק כאשר בטוח שהוא נקי ואין שם ריח לא טוב, אז להניח לו תפילין. אבל עליו הכי אין שום מצווה להניח תפילין כשגופו לא נקי. לכן במצב כזה שאתה יודע שהוא לא שולט בצרכים, צריך לדאוג לכך שהוא נקי. אבל אם הוא, אפילו שהוא לא שולט בצרכים, אבל הוא מחובר לקטטר ולכל מיני מכשירים כאלה שסופגים ממנו את הלכלוך, בזה אין בעיה. אבל לגבי אם גופו לא נקי, אז בהחלט לא להניח לו תפילים.
תודה רבה רב.
רפואה שלמה וחיים טובים.
אמן.
תודה רבה. ואנחנו עם מאזין נוסף, ישראל מקריית גת. שלום לך.
שבת שלום הרב.
שבת שלום ומבורך.
כבוד הרב, רציתי לשאול שתי שאלות. שאלה אחת לגבי תפילין בבית כנסת. מה עדיף? לבוא להיות מעשרה הראשונים, או לבוא עם מאותר ותפילין לבית כנסת, ולא...
יפה, יש שתי גרסאות בדברי הקבלה, מה היה עושה רבנו ארי ומה אמר רבנו ארי. צריך לדעת שהרי אנחנו משתדלים לעשות מה שהזוהר הקדוש כותב, שמצווה גדולה לאדם לצאת מביתו לבית הכנסת, כשהוא מעוטר בתפילין ועטוף בתלית, ואז מלאכי השרת יוצאים לקראתו וקוראים ואומרים, אבו יקר לדיוקנה דמלכה, תנו כבוד לדיוקן של המלך. ואז הוא בא לבית הכנסת ועומד ליד הפתח, שם ידו על המזוזה ואומר פסוק, ואני ברום חסדך אבוא ביתך, אשתחווה לך על קדשך ויראתך. ואותה שעה מצטרפים אליו אברהם אבינו, יצחק אבינו ויעקב אבינו, והוא משתחווה מול האחד, וזו מעלה גדולה מאוד מאוד. רבנו אריה נזהר בזה מאוד. אז אנחנו, אין לנו אלא דברי שער הכוונות. ספר שער הכוונות שהוא הכי מוסמך, פה אל פה מדברי רבנו אריה, שכתב אותם כתב יד רבנו חיים ויטל, כותב רבנו חיים ויטל בפירוש, שרבנו אריה הרבה פעמים היה מתאחר לבוא לבית הכנסת, ולא היה מצליח להיות מעשרה הראשונים, כי כבר הקדימו אותו לפני כן, הוא ויתר על עניין של עשרה הראשונים לטובת ללכת עם התפילין, ציצית ותפילין לבית הכנסת. והאמת שכל מי שמסתכל ביושר בדברי הזוהר הקדוש, רואה שהזוהר הקדוש באמת העתיר שבח בלי קץ על עניין ההליכה לבית הכנסת וכניסה לבית הכנסת עם תלית ותפילין. אז רואים גם מדברי הזוהר שיש איזה משקל כבד יותר מהמצווה להיות מעשרה ראשונים, לפי שהיא גם כן מאוד מאוד חשובה. אבל הנה לנו ראיה שרבנו ארי היה ויתר על כך, גם כאשר, בעיקר ללכת עם תלית ותפילין, וגם כאשר ידע שזה יבוא על חשבון שהוא יפסיד מלהיות עשרה ראשונים. אז מכאן ראינו שזה עדיף ללכת עם תלית ותפילין לבית הכנסת. יש אפשרות אחרת לעקוף את הבעיה הזאת, כך מורבי היה עושה, שלבוא להיות כן מעשרה ראשונים, ואפילו להיות ראשון בבית הכנסת. ועדיין לא הגיע הזמן ציצית ותפילין. כשמגיע הזמן הנחת תלית ותפילין, לצאת החוצה לחצר בית הכנסת, או לאיזה חדר סמוך שלא מתפללים שם, ואני מדגיש, מקום שלא מתפללים, כי מקום שמתפללים אז לא עשינו כלום. מקום שלא מתפללים, או ללכת לבית עם הבית קרוב, ולהניח שם, להתעטף בתלית ולהניח תפילין, ולבוא, אז אם כן, היית כבר מעשרה ראשונים, מפורש בשאר הכוונות שכל מי שהיה במעשרה ראשונים, גם אם הוא יצא מבית הכנסת, ואחר כך כשהוא הגיע בפעם השנייה, היו שם 30-40 איש, הוא לא מפסיד את העשרה הראשונים, כיוון שהוא מתפלל לאותו בית הכנסת. ובמקור הוא היה מעשרה ראשונים, אבל הוא בלבד שימתין עד שיהיו עשרה. אל תצא כאשר אתה שביעי או שמיני או שישי, זה לא יעלה בידך. תחכה עד שתהיה עשרה ויבוא עוד אחד נוסף לעשרה, יהיו 11, ואז אתה יוצא מבית הכנסת, הולך, מתעטף בתלית ולובש את התפילין, הוא בא ונכנס, אז הנה קיימת את שני הדברים כאחד.
הבנתי,
ורב,
תודה רבה,
כן?
שבת שלום.
שבת שלום, תודה רבה, ואנחנו רוצים לשאול שאלה שמתקבצת או מתרכזת כאן, כבוד הרב, לעניין הנפצים וכל המרעין בישין, אולי הרב יעורר, שמענו כבר...
זה ספק שזה דבר חמור מאוד, וזה דבר שכרוך אפילו בפשע, כי גורמים בהלה ופחד. יש הרבה אנשים, אפילו אנשים מבוגרים, שהם מאוד רגישים, ששומעים כל נפץ, זה מפחיד אותם או מרעיד אותם. זה מסוכן מאוד, יכול לגרום מהפחד, יכול לגרום דברים מאוד לא טובים. אין ספק שזה גורם לנשים בהלה, בפרט נשים בהיריון. אין ספק שלתינוקות ולילדים זה גורם נזק, ולכן כל אלה שמפיצים, מוכרים או מעבירים את כלי המשחית הללו, הם בגדר של פושעים ומחטיאי הרבים וגורמים נזק חמור מאוד לציבור. ומצווה למסור ולהודיע לשלטונות היכן יש מקורות כאלה כדי שימנעו מלעשות כן. אנחנו יודעים גם שאלה השונאי ישראל למיניהם, הגויים ששונאים אותנו, הם המפיצים הראשיים של כל הכלי משחית האלה, ולצערנו יש הרבה אנשים בשוליים שמשתפים איתם פעולה ומפיצים אותם בתוך הציבור שלנו. לכן חובה למנוע את זה לחלוטין. תודה רבה.
כן, תודה, וישמעו הילדים וגם ההורים שיקחו עליהם אחריות.
הגמרא מפורשת מדברת על המגדל כלב רע בתוך ביתו, והגמרא מספרת שם שמעשה היה שאיזו אישה עברה בהיריון ברחוב וכלב נבח עליה. הגמרא שם מביאה דברים יותר חמורים. הגמרא אומרת על הפסוק, רכב אלוהים ריבותיים אלפי שנען, אדוני בן סיני בקודש, רכב אלוקים ריבותיים אלפי, ריבותיים זה פעמיים רבבה, זה 20,000, אלפי זה 2,000, 22,000, שיש מקום שיש 22,000 מישראל, אז השכינה שורה עליהם. אומרת הגמרא שאותה אישה הייתה מעוברת, והעובר שבמאה הצטרף ל-22,000. וכאשר נבח עליה אותו כלב, אז היא הפילה, היא נפלה והפילה, והבעל הכלב אומר לה, לתשתפי מיני שכילה ניבה, אל תתייראי ממנו, אין לו שיניים, אני עקרתי לו את השיניים. אמרה לו, הלכה טובה שלך ושדיה חזרה, תיקח את המילים שאתה אומר, תזרוק על הקוצים, כבר נד ולד, הילד נפל, השם ישמור. הגמרא מזהירה על זה שאפילו בהלה של נביחת כלב יכולה לגרום הפלה לאישה, והגמרא אומר שזה שופך דמים. הרי שהיו ישראל 22,000, ובא זה ונבח בה וחסיר, נמצא גורם לשכינה שתסתלק מישראל. אז לכן אדם ייקח את זה לתשומת ליבו ויראה שהוא עובר גם על דברי חכמים, נוסף על זה שזה כמו רצח, השם ישמור ויציל.
חזק וברוך, תודה לרב על דברי העידוד, ושוב התכנסו הדברים ללבבות. וברשות הרב, אנחנו עם שאלת מאזין אליהו מהמרכז.
שלום כבוד הרב.
שלום אליהו.
שלום וברכה. אנחנו נמצאים בתקופה של בין פן פורים לפסח.
כן.
וישנם שבתות שמוצאים צריכים לעשות שני סברי תורה. מדחיס האיש בתי כנסת שלצערנו אין, לא מצאו שני סברי תורה, אלא סבר תורה אחד מהודר. שאלה, צריך להגיד שני קדישים או קדיש אחד, ואני גם מבקש ברכה לרפואה שלמה.
תראה, כאשר זה ספר תורה אחד, אומרים קדיש אחד בלבד, כך מפורש בהלכה, ולומר שני קדישים. חוץ מיום שמחת תורה, ששם מובא בהלכה, שאם היה ספר תורה אחד, כל הראשונים התחבטו בזה. אז מה, גוללים מצד אחד לצד אחד, אז קוראים את חתן תורה וחתן בראשית וקוראים קדיש אחד, ואחר כך עושים מפטיר, במפטיר, כמו שזו קריאה שנייה של חובת היום, אז קוראים קדיש שני. אבל בסתם כך שיש ספר תורה אחד וגוללים אותו מאחד לשני, אז אין לקרוא שני קדישים אלא קדיש אחד. רק יזהרו כשגוללים לא לגוע ביריעות, כי אסור לגוע בספר תורה ערום, בפרט כאשר מוציאים אותו לקריאה. כשזה לא בשעת הקריאה, אז אם אנחנו גוללים אותו סתם כך במשך היום או ביום השישי, אני לא צריך להיזהר שלא לגוע אלא דרך מטפחת. אבל כאשר שזה בזמן הקריאה ממש, שמפסיקים בקריאה בין קריאה אחת לחברתה, שם צריך להיזהר שלא לגוע בגביל. תברכו מן השמיים.
תודה לאליהו מהמרכז, ואנחנו ברשות הרב נצא לפרסומות, בבקשה.
זכר למחצית השקל? מתנה ייחודית הכוללת מגילת אסתר מהודרת ותפילות לימי חודש אדר ופורים מאת הצדיק רבי זלמן מוצפי עליו השלום, למעניקים את מאות זכר מחצית השקל לטהרת הבית, הבונה, משפץ ומתחזק מקוואות בארץ ישראל. זכר למחצית השקל, למען שלמות הבית, בזכות טהרת הבית, בנשיאות הרב בן ציון מוצפי.
טהרת הבית, 0-2-80-80-88.
5 קבלנים לרשותכם לבנייה ושיפוץ כאחד. הריסה, בנייה, שיפוץ, צביעה, גבס, נגרות, מיזוג או כל עבודה שתבקשו באופן מושלם, איכותי ועל פי לוח זמנים מדויק. תשלום לפי התקדמות העבודה וסביעות רצונו המלאה של הלקוח. לקבלת הצעת מחיר בלי כל התחייבות או תשלום, מתקשרים 03-3-727-727. 03-3-727-727. מהפכה במחירי הבשר המהודר. בדץ בני ציון, בראשות הרב בן ציון מוצפי.
אברכים ובני תורה רבים מתמודדים עם הקושי הכלכלי הכרוך בקניית בשר בכשרות מהודרת. לפיכך, בבדץ בני ציון החלטנו להקים צוות איכותי בעל ניסיון עשיר בכשרות ובבדיקה. יודע הלכה המקפידים בכל השיטות והחומרות לפי מרן בית יוסף והרמה.
בדץ בני ציון, בראשות הרב בן ציון מוצפי. מהפכה במחירי הבשר המהודר. להשיג אצל רמי לוי, מחסני השוק, ויקטורי, סופר ברקת והרשתות המובחרות.
לכל ישראל יש מורשת אחת.
בחסות בשר בחשרות בדץ בני ציון, בראשות הרב בן ציון מוצפי.
ובכן, אנחנו חוזרים לשידור, מאזינים יקרים, שאלות ותשובות עם הגאון הרב בן ציון מוצפי, טלפון רב קווי 025-30-2685, ברשות הרב, שאלת מאזין, איתנו מאזין מאפולה, שלום לך, שמעון.
שלום
עליכם,
כבוד הרב.
שלום וברכה רבה.
שתזכה לאריכות ימים למען, כל מה שאתה עושה למען עם ישראל לגאולה. השאלה שלי כזאת, פשוט כתוב כל באישה ערווה, ולפעמים אנחנו שומעים ברדיו שמדברות נשים דברי תורה ורבניות וכל זה, אם זה מותר. ושאלה שנייה, בגדים של העבודה שנותנים בעבודה, בגדים לחזור ולעבוד בעבודה, אתה משתמש בהם בעבודה לפעמים בבית, אם זה לא גזל. תודה רבה.
טוב, לגבי השאלה השנייה, בוודאי אם נתנו לך את זה על דעת שתשתמש בזה בעבודה, תשתמש בזה רק בעבודה ולא בשאר הזדמנויות אחרות. עכשיו, לגבי השאלה שלך, הכל באישה ערווה, יש כאן שני מסלולים, הייתי אומר. אחד מדין כל באישה ערווה, והשני מדין כל כבודה בת מלך פנימה. כל באישה ערווה הסכימו רוב ככל הפוסקים שאין בזה כל באישה ערווה, אלא אם כן היא שרה. ומתי כאשר מכיר אותה? כמרה אומרת ביודע ומכירה כאמנה, כשהוא מכיר יודע איך היא נראית. אז יש איסור של כל באישה ערווה ונפקה מינה לכל שאר הדברים. הוא לא יוצא את החובה של קיאת שמע, אסור לו לברך. כשהוא שומע את הקול של השירה, אסור לו לקרוא תורה. כי זה כמו כל דין של הערווה. אבל לגבי דיבור, יש מהפוסקים, הגאון שדחמד הביא כמה מהם, שצידדו לומר שגם אם מדברת יפה, והוא מרגיש שהוא נמשך אחרי הדיבור שלה, זה גם כן יש בזה איסור של כל באישה ערווה, נפקא מינה שזה אסור, או אלא אם כן זו אשתו, או זאת ביתו, או זו אחת שאין זה, אבל בכל זאת כשהוא שומע את הדיבור היפה שלה, שזה מושך את ליבו, אסור לו אז להרהר בדברי תורה, ואסור לו לברך, ולא בשעת דרכת המזון, לא בשעת קריאת שמע, לא בשעת תפילה וכדומה, וכל דברים שבקדושה. אז יוצא שלסיכום, אבל יש, נסכם את הכל באישה הערווה, לסיכום, זה רק כאשר היא שרה, כי כך דעת רוב ככל הפוסקים, כך נפסקה הלכה, ולא מדובר כאשר היא מדברת, אבל יש מקרים יוצאים מן הכלל, הכל לפי מה שהוא האדם, כמה שכל האיסורים של הערווה הוא משום הרהור, כך משמע מהראש, הרמב״ם ועוד, שכל הדינים של, שאמרו של איסור הערווה, זה מפני שהוא בא להרהר, ואז אם באמת האדם יודע בעצמו שהוא שומע איזה קול מדבר והדיבור הזה הוא דיבור שגורם לו להרהר, אז זה ודאי אסור, זה גם כן יכול להיות בכלל קול באישה ערווה. עכשיו לגבי כל כבודה בת מלך פנימה, זה באמת נכון שלא ראוי לפרוץ גדר ולא ראוי שנשים תדברנה באופן פומבי כאשר גברים שומעים. נשים יכולות לדבר לנשים, כן, אבל אישה שתדבר בשני גברים או שגברים ישמעו אותה, זה קצת חוסר צניעות, אבל לפעמים יש מקרים יוצאים מן הכלל. כגון אם יש לה איזו שאלה דחופה, או יש לה איזו בקשה דחופה, והיא רוצה לדבר, ואין בדיבור שלה משום חס ושלום, איזו נדנות של עבירה או נדנות של מחשבה זרה, במקרים כאלה, אני לא מדבר מקרים יוצאי דופן או מקרי חירום, שהיא רוצה לדבר, רוצה לשאול שאלה או לבקש איזו בקשה, לא שהיא רוצה להשמיע את קולה ולא שהיא רוצה לדבר בפני אחרים שישמעו אותה, אלא היא מבקשת איזו בקשה, בזה יש מקום להתיר. תודה רבה.
תודה וישר כוח למאזין מאפולה, שלום, תודה לו לשמעון. ואנחנו עם שאלה נוספת, בבקשה. דן מירושלים.
שלום כבוד הרב.
שלום
וברכה. מותר ללגום מתחת לגיל 13 לקרוא במנחה?
לא הבנתי כלום. מה? עוד פעם?
מותר לילדים מתחת לגיל 13 לקרוא במנחה?
איזה מנחה?
של שבת.
מנחה של שבת, קריאת התורה של מנחה של שבת. נכון שקריאת התורה היא מנחה של שבת, היא תקנת עזרא הסופר, זאת אומרת תקנת משה רבנו, שלא ישהו שלושה ימים בלי קריאת התורה, תקנת עזרא. אבל כיוון שלפי הקבלה קריאת התורה של מנחה היא חמורה יותר וגבוהה יותר ומעולה יותר מהשבעה עולים של יום שבת, שכן שבעה עולים של יום שבת הם בשבע ספירות התחתונות, אבל השלוש עליות של תפילת מנחה הם בספירות העליונות יותר, בפרט עליית שלישי. הזהירו המקובלים שלא יעלה אדם שהוא עם הארץ, ולא יעלה אדם שהוא צעיר, אלא יעלה הזקן שבקהל. עיין בספר שיבת ציון, שם באורך בעניין מנחה של שבת, יש שם את כל המקורות. אז לכן במנחה של שבת ודאי שצריך להיזהר יותר מאשר בשחרית, להקפיד שיהיה אדם בוגר, בר דעת ושקורא. וגם הקורא הצעיר הזה, תאמר לחברים שלך הצעירים שהם קוראים, שמאוד מאוד צריכים להיזהר, כיוון שהם יודעים כבר את הקריאה בעל פה, שמסיימים קריאת שורה בספר תורה ועוברים לשורה השנייה, אז הרבה פעמים קורה שמפספסים את המילה הבאה ואומרים אותה בעל פה, ואז הציבור לא יוצאים ידי חובה. צריך מאוד מאוד להיזהר, בפרט לחתני הבר מצווה. יש היום מין מנהג חדש כבר כמה שנים, שאני לא יודע מאיפה המציאו אותו, שחתן בר מצווה קורא את כל הפרשה. זה טעות, זה טעות, בהחלט טעות, מפני שהוא כבר הכין איזה שנה שלמה, הוא יודע את כל הפרשה בעל פה, הוא יכול לדקלם לך את זה. גם כשהוא ישן, אם לא ישן שבעה לילות, הוא יכול לדקלם לך את זה בעל פה. אז הוא קורא בתורה, הוא מתבלבל, הוא מתרגש, וזה קורה הרבה פעמים שהוא אומר הרבה מילים בעל פה, ואז זה מכשיל את הציבור, וזה חבל. לכן, קריאה על פה לא יצא. אז צריך להיזהר שלקרוא מתוך הכתב. והשם יתקננו בעצה טובה שנוכל ללמוד ולמד ולקיים מצוות קריאת התורה כמו שצריך, כי היא מאוד חמורה. שהרי הרמב״ם כתב שיש מקומות שגם אם הספר תורה חס ושלום לא כשר, אנחנו לא נבטל קריאת התורה בציבור כדי שלא תתבטל קריאת התורה. וכך כתב להלכה הרב גינת ורדים, שכל כך חמור קריאת התורה בציבור, אז גזרו שלא לבטל אותה. אז צריך להיזהר בה מאוד מאוד. השם ידריכנו בדרך אמת, טובה וישרה.
אמן ואמן. תודה לרב וישר כוח לשואל. אנחנו עוד שאלה שהגיעה, מאזינים רבים מעוררים על כבוד הרב את העניין הזה של המעמד הנפלא שהיה של אחדות ביום ראשון של קידוש השם, לעניין הברכה שחלק מהרבנים אמרו בשם ומלכות חכם הרזים. הרב אולי ירחיב לא את ההיבט ההלכתי, גם מתי זה קורה, איך זכינו למעמד שכזה.
תראה, אני לא רוצה לחוות מה דעתי בנושא הזה, זה נושא הלכתי די חמור של ברכה, וברכות זה מדאורייתא, אם חס ושלום נכשלים באמירת ברכה שלא כהלכה, זה יש חשש של השכרת שם שמיים לבטלה. אבל גדולי ישראל שהיו שם באותו מעמד החליטו שכן מברכים, גם אם לא רואים את כל השישים ריבו בבת אחת, כל שהם מחוברים ונמצאים במקום אחד, ואנחנו יודעים שהם נמצאים במקום אחד. והטעם של הברכה מוזכר בפירוש בגמרא במסכת ברכות, שכשם שאין פרצופיהם שווים, אין כל דעותיהם שווים. מה זה חכם הרזים? הקדוש ברוך הוא ברא בריאה נפלאה מאוד, ואחת הבריאה הכי מעולה מכל הבריאות שהוא ברא זה את האדם. הוא ברא את האדם הראשון, מהאדם הראשון, והמשנה גם אומרת למה נברא אדם יחידי. המשנה מביאה כמה טעמים, שאם היו נבראים, היה בורא 10 אנשים או 100 אנשים, אז אחד היה אומר לשני, אבא שלי, הסבא שלי יותר גדול מהסבא שלך, הוא נברא לפניו, או הוא מספר אחד, הוא יותר מוצלח. ברא הקדוש ברוך הוא אחד, ומהאחד הזה יצאנו כולנו. ויש עוד כמה טעמים שהמשנה מביאה למה נברא אדם יחידי, וגם כדי שלראות את הפלא של הבריאה. מאדם אחד, שהוא אדם הראשון, הוא כלל את כל הבריאות, את כל האנשים שבאו אחריו, שזה סוגים שונים של אנשים, שכל אחד יש לו נטיות אחרות, העדפות אחרות, אוכל אחר, טעם אחר, אחד אוהב לאכול חם, אחד אוהב לאכול קר, אחד אוהב חריף, אחד אוהב חמוץ, אחד אוהב מתוק, ואחד אוהב מלוח, וכן על זה הדרך. כל אדם יש לו תכונות אחרות, שונות ומשונות זה מזה. וכאן זה נקרא חכם הרזים. כשאתה רואה 60 ריבו, זה דוגמת ישראל שיצאו ממצרים 600 אלף איש, וכל אחד יש דעה אחרת, ולכל אחד יש הבנה אחרת, ושכל אחר, ותפיסה אחרת, ובעיקר גם בלימוד תורה. אנחנו אומרים, חכם הרזים, שהקדוש ברוך הוא יודע מחשבות של כל אחד ואחד, והוא ברא את כל אחד ואחד באותה בריאה ובאותן תכונות שיש לכל אדם ואדם. תודה.
תודה וחזק וברוך, יישר כוח לרב. ואנחנו עם שאלת מאזין מירושלים. שלום לך דוד.
שלום רב.
שלום וברכה.
חזק וברוך על השיעורים. שאלה היא כזאת, האם אפשר לארגן שבע ברכות ביום ההזכרה של אבא? והשאלה השנייה, מה עושים במקרה של מי שעולה מפטיר ולא קורא את ההפטרה כמו שצריך? האם אפשר למנוע ממנו לקרוא את ההפטרה?
טוב, השאלה השנייה, פשוט שלא אשכח אותה, אז אני אקדים את התשובה עליה. זה דברי רבי אליעזר פאפו בחסד האלפים. הוא כותב שלכתחילה לא יעשה כן, לא יעלה, כי הוא חושב שהוא מעלה את אביו. הוא כותב שם דברים מאוד מאוד חריפים. אני לא רוצה לחזור על מה שהוא אמר שם. הוא אמר שהוא גורם לאבא שלו צער וביזיון, ולכן אם הוא יודע שהוא לא יקרא את ההפטרה טוב, עדיף שימנע מכך. עכשיו לעצם השאלה שלך הראשונה, עכשיו בינתיים שכחתי את השאלה הראשונה, תזכיר לי. הוא ירד מהקו. הלו?
אנחנו לא שומעים, אבל...
אני על הקו.
בבקשה, כן.
מה הייתה השאלה הראשונה?
תחזור על השאלה.
כן. האם מותר לארגן שבע ברכות ביום ההזכרה שלה?
כן, יפה. אז מרן הבית יוסף ביורה דעה בהלכות שמחות, כתב, הביא את ההלכה הזאת, שנוהגים שבאותו יום שנפטר בו אביו או נפטרה בו אמו כל חייו, אז לא ייכנס לבית המשתה. כלומר, לא ייכנס לעשות צעודה ולא ייכנס לשום שמחה באותו יום. אז מה כן אסור? אסור לאכול, אסור לשמוע מוזיקה. אבל להיכנס לומר מזל טוב ולצאת מותר. מעניין שבשולחן ערוך מרן השמיט את ההלכה הזאת. הוא הביא את זה בבית יוסף כן, אבל בשולחן ערוך הוא השמיט, ואילו הרמ"א כתב את זה להלכה. ולכן היום האשכנזים מחמירים בזה מאוד. גם הספרדים, יש קהילות ועדות שמחמירים שכל השנים באותה לילה של פטירת האבא או פטירת האמא לא הולכים לאיזה שמחה שיש. זאת אומרת, לא באותו תאריך, יום קודם או יום אחרי, אין שום בעיה, אבל באותם 24 שעות שזה לילה ביום של תאריך הפטירה, נמנעים מללכת לשמחה. ולכן לארגן שבע ברכות לכתחילה ביום הפטירה, הייתי אומר לדלג על זה, כיוון שזה נשמע לא כל כך מקובל, לא כל כך טוב. מה גם שנכון שכאן יש, לפי דעת מרן ולפי הרבה פוסקים סוברים של הספרדים זה מותר ולא נהגו בזה, אבל המציאות הוכיחה שהעדות השונות כן החמירו בזה. המון עדות יש, זאת אומרת הרבה עדות בין הספרדים שהחמירו בזה באותו תאריך לא ללכת. אבל, אז לכן, לכתחילה לארגן, אם יוצא לפעמים שיצא איזה שמחה, חתונה, ולא שמו לב וזה יצא באותו תאריך, בסדר, אז אפשר ללכת, אפשר קצת לצמצם את העניין של אותו אדם, אותם אדם באופן אישי, לצמצם את השמחה. אבל לגבי לארגן מראש שמחה כזאת בבית, הייתי אומר לעשות את זה ביום אחר, יום קודם או יום אחרי, כי יש שבעה ימים. תודה רבה.
תודה ויישר כוח. אני רק רוצה לומר למאזינים, אנחנו ברצף של מאזינים שכל אחד רוצה שתי שאלות. אנא מכם, תחוסו על האחרים שגם רוצים לשאול.
כן, תחוסו גם עליי שאני צריך.
ודאי, ודאי, גם הרב.
מה הייתה השאלה הראשונה?
נכון, נכון. לכן הנהגנו, כבוד הרב, זה בתיאום עם הרב, שאלה אחת לתת אפשרות גם לרב לענות כדבאי. וברשות הרב, אנחנו נפנה למאזין ציון מהמרכז. ציון? ציון לא איתנו. המאזין השני,
כן, שלום כבוד הרב.
ציון, בבקשה.
שלום, שלום. כן,
חזק וברוך הרב.
חזק ואמן.
השבוע ברמלה, חזק וברוך.
יישר כוח.
כבוד הרב, יש לי שאלה. אני בא בלילה בערב מהבית כנסת, מסדר את כל העניינים בכינוש וזה, אני שם בינתיים את החלה על הפלאז'ה שתתחמם, אני רוצה לאכול חלה חמה. ממש, יש, יש, יהיה עונג שבת, אני תמיד עושה ככה, בכל הסעודות. אז כשאני מגיע לקידוש, האם צריכות, אני צריך להביא את זה, לשים את זה מתחת למפה, או שזה עוד יכול להיות שם, להמשיך להיות על הפלטה? כי מישהו הראה לי השבוע, בטור, שאז היו, היו להם שולחנות קטנים, והיו מביאים את השולחן אחרי הקידוש. כאילו, הנה, משמע מכאן, שהלחם לא היה לפניו שעשה קידוש.
יפה, יפה.
האם זה ככה, האם זה ככה, מה ההלכה באמת?
יפה אמרת, אבל יש לנו דברי הזוהר ודברי רבנו הארי. דברי הזוהר ורבנו הארי, וכך נהגו כל הספרדים וכל הקהילות, מה זה גם קהילות אשכנז, שהאכלות תהיינה על השולחן בשעת הקידוש, ויהיו מכוסות. אז... אתה רוצה את אותה חלה שאתה בוצע עליה שהיא תהיה חמה, אז שאר החלות, בהנחה שיש לך עוד חלות, פירות,
אחד נשארת על השולחן, אחד נשארת על השולחן.
אתה יכול להשאיר על השולחן ולחסות, ואת החלה הזאת שאתה רוצה לבצוע עליה, אתה שם אותה, מחמם אותה שם על הפלטה. והנה חינמה, אם זה לא קשה, אני שוב אומר, שוב, אם זה לא תורח גדול, ואין הפסק של זמן מי יודע מה, אפשר להביא את אותה חלה ממש סמוך לקידוש ולהניח אותה מתחת למפה, אז בזה יצאת ידי חובת כל הדעות. ואתה יכול אחר זה שוב להחזיר עד שיתלו ידיים כולם, כולם מסובים, לפעמים האורחים רבים, אז אתה יכול להחזיר את זה לשם. או כמו שאמרנו בתהילה, שאת אותה חלה אתה יכול להניח על הפלטה שהיא תהיה חמה, ויש לך חלות אחרות או לחמים אחרים שנמצאים שם על השולחן, ובשעת קידוש זה כן נמצא, כי צריך שיהיה, יש עניין שבקידוש יהיה הלחם על השולחן, שעניין גם שהשולחן יהיה ארוך, גם פסת הגמרא כך, שבאים שני מלאכי השרת, אז הם רואים שולחן ארוך. מה זה שולחן ארוך? שולחן ארוך לא רק שיש לו מפה יפה ואיזה בקבוק יין מצורצע עליו, אלא הכוונה שיש לו, יש שם גם לחם, יש פת והיא מכוסת. אז צריך שיהיה פת מכוסה, שעה שהוא בא לבית, מביתו מבית הכנסת לביתו, שזה יהיה מוכן. ואם זה לא מוכן, אז כתוב בהלכה שלא יקפיד ולא זה, אלא יביא וישים ויחסה את זה. אז איך שיהיה, אתה יכול להניח להם אחר. תודה רבה לך.
תודה רבה, ואנחנו נעשה אתנחת על הפרסומות, בבקשה.
זכר למחצית השקל, מתנה ייחודית הכוללת מגילת אסתר מהודרת ותפילות לימי חודש אדר ופורים מאת הצדיק רבי סלמן מוצפי עליו השלום, למעניקים את מעות זכר מחצית השקל לטהרת הבית, הבונה, משפץ ומתחזק מקוואות בארץ ישראל. זכר למחצית השקל, למען שלמות הבית, בזכות טהרת הבית, בנשיאות הרב בן ציון מוצפי.
טהרת הבית, 0-2-80-80-88.
כשהאורחים נכנסים לנוף הירדן, הם אומרים רק דבר אחד. וואו! נוף הירדן, אולם מרהיב וחצר ירוקה, הפונים למדבר יהודה וים המלח. בנוף הירדן תוכלו לערוך חופה בחוץ, ולהנות מתפריט עשיר וביתי ומיחס אישי וחם. נוף הירדן, 052-335-66.
חמישה קבלנים לרשותכם לבנייה ושיפוץ כאחד. הריסה, בנייה, שיפוץ, צביעה, גבס, נגרות, מיזוג או כל עבודה שתבקשו באופן מושלם, איכותי ועל פי לוח זמנים מדויק. תשלום לפי התקדמות העבודה וסביעות רצונו המלאה של הלקוח. לקבלת הצעת מחיר בלי כל התחייבות או תשלום, מתקשרים 03-3-727-727. 03-3-727-727.
מערך הפרסום של כל ישראל פותח לפניכם מגוון אפשרויות פרסום ברשת מורשת. לקבלת הצעה 1212-333-333, כי ברשת מורשת מאזינים לכם.
בחסות בשר בחשות בדץ בני ציון בראשות הרב בן ציון מוצפי.
כן, מאזינים, אנחנו חוזרים לשידור, שאלות ותשובות עם הגאון הרב בן ציון מוצפי, 025-30-2685. הרב הזכירו עכשיו בפרסום את עניין מחצית השקל, שואלים מאזינים, מהו שיעור זכר למחצית השקל?
צריך להקפיד לומר זכר למחצית השקל, כי אין לנו מחצית השקל לצערנו כרגע, עדיין בית המקדש לא נבנה, אז יש זכר למחצית השקל. זכר למחצית השקל מצד ההלכה, קודם כל זה מנהג. זה לא חובה, נהגו, כך מובן בשולחן ערוך, לתת זכר למחצית השקל כדי לעורר את עניין בניין בית המקדש. אז צריך לדעת, זה לא לנשים, רק לגברים כן. גברים יש שאלה מאיזה גיל, אז יש בזה גם דיון בפוסקים, שכתבו מגיל 13, שכתבו מגיל 18, והאמת בתורה כתוב מבין 20 שנה ומעלה. אז בכל אופן, אפשר לתת כבר מגיל 13. כמה זה? מחצית המטבע של אותה מדינה, כלומר חצי שקל שלנו של היום, יוצא בזה ידי חובה. הרמה הביא שיש מנהג לתת שלושה חצאי מטבעות, ויש מנהג גם שנהגו בזה בעיקר המקובלים, להקפיד לתת את הערך, שווה ערך של מחצית השקל שהתורה צוותה, שקרי שזה 9 גרם כסף זקוק. זאת אומרת, כמה הכסף, המתכת כסף, שווה באותו רגע שהוא נותן את המעות, צריך לחשב. היום זה עומד על סביבות 25 שקלים. זה מי שרוצה לדעת בדיוק ולתת את זה בצורה הכי הכי מהודרת, אז זה 25 שקל. אבל בעיקרון יוצאים את החובה גם בחצי שקל. ולא חייב לתת על כל אחד ואחד, אלא יכול לתת בשביל כל בני ביתו, כך כתב רבי שאול דווק עליו השלום בספרו, וכך יש גם בקונטרס שיצא על ידי תערת הבית, יש שם את התפילה שאבא עליו השלום כתב, אז יש שם את הסדר, איך זה סדר עולה ויורד, יש שם גם בעד חוב בני, בני ובני ביתי, וגם אשתו ובנה וכל מה שצריך, אז זה כולל במחצית השקל את בני ביתו. אלא אם כן, יש בחורים צעירים שהם מגיל 13 ומעלה, גם הם רוצים לתת, תבוא עליהם ברכה. סקול המצוות.
חזק וברוך, תודה לרב. אנחנו ממשיכים הלאה עם שאלת מאזינה מהמרכז. שלום לגברת.
שלום וברכה, ערב טוב.
שלום, שבת שלום.
שלום. כבוד הרב, יש לי שתי שאלות מאוד קצרות. אחד, הבן שלי אמר שבשם הזוהר הקדוש, שמי שמדליק הבדלה, הרשעים בגיהנם מקללים אותו. האם יש עניין להדליק את זה בערב שבת?
חס ושלום, חס ושלום, חס ושלום. מה שכתב הזוהר הקדוש בפרשת בראשית, הזוהר הקדוש כתב שאם אדם מדליק אש לפני שאמרו בבית הכנסת ואתה קדוש, אז הוא גורם להדליק אש של גיהנם, והמתים מצטערים באותה שעה. לא כתוב מי שמדליק את הנר של ההבדלה, חלילה וחס לומר כך. אדם עושה מצווה, מצווה הכי גדולה לעשות הבדלה במוצאי שבת. מרן רבי יוסף קארו בספרו מגיד משרים יצא חוצץ נגד אלה שמאחרים את ההבדלה, שהם לא עושים טוב. הוא אמר אדרבה, צריך להקדים ולעשות את ההבדלה מיד בזמן. ולמה? מפני שגיהנם כבר מתחיל לפעול עם צאת השבת, עם יציאת שלושה כוכבים, גיהנם מתחיל לפעול. אז גיהנם מתחיל לפעול ואתה לא עשית הבדלה, אז אתה לא עוצר אותם. אומר מרן רבי יוסף קארו בספרו מגיד משרים, שעל ידי ההבדלה ובעיקר מעורי האש, שאתה מברך מעורי האש, אתה מכניע את האש אל גיהנם, מכניע את האש אל השטרה אחרה ויצר הרע וגונדדילה, וכל אותם כנופיות של מחבלים שרוצים לשרוף חס ושלום את נשמות המתים, אז הם נכנעים מיד. ולכן לא טוב עושים אלה שמעכבים את אמירת ההבדלה. אז אם כן, אדרבה ואדרבה, מדליקים להבדלה. אלא מתי ידליקו? אחרי שאמרו בבית הכנסת ואתה קדוש, קדוש קדוש קדוש, עם התרגום ומקבלים דן מן דן, ורק אחרי זה ידליקו את הנר. תודה רבה.
תודה רבה, תודה על השואלת. ואנחנו שאלה לגבי עניין פדיון הבן, שואל המאזין, הם שאלו רב, הם יודעים את הזמן המדויק, האם בכל זאת עדיף לעשות את הפדיון ביום ולא בלילה?
יש צדדים לכאן ויש צדדים לכאן, אבל לכן צריך להיזהר, לפעמים אדם מחמיר והוא נמצא מקל. שוב, הרב גינת ורדים, שהזכרתי אותו קודם בקשר אחר, הוא כותב שכיוון שהגיע הלילה, בוא נגיד לדוגמה, תינוק שמלאו לו 30 יום נאמר בשבת זו, מלאו לו 30 יום, היום אני לא יכול לעשות את הפדיון, ביום ה-30 גם אי אפשר, כי עדיין הוא לא יצא מספק נפל, במוצאי ה-30 אני צריך לעשות לו את הפדיון. אומר הרב גינת ורדים, אתה בא לעשות, אתה רוצה לעשות ביום? אומר חבל, אתה מפסיד זריזים מקדימים למצוות. אומר מצווה שבאה לידך, אל תחמיצנה, כיוון שכבר בצאת יום ה-30, שזה נקרא מוצאי שבת, או נאמר ביום ראשון זה יום ה-30, אז ביום ראשון אני לא יכול לעשות לו פדיון, ביום שני אני עושה. אז הוא אומר, אם אתה דוחה את זה ליום, ליום שני ליום, אתה מפסיד את זריזים מקדימים למצוות, ולכן תעשה את זה בלילה. נמצא אין שום מניעה, ואין שום מניעה מצד ההלכה לעשות פדיון בלילה, כמו שהיום עושים חופות בלילה, ועושים את כל הרבה דברים בקניינים, ועושים אותם בלילה, אין פה שום חשש, ואין כאן צד של קניין, זה לא דין של קניין. זה דין של מצוות פדיון הבן, שאני נותן 5 סלעים, וזה לא מוגבל לאיזה שעות מסוימות ביממה. ברית מילה כתוב, ביום השמיני מול בשר עולתו, אני מוגבל רק ליום, ולא ללילה. אבל בחופה יש צד, שאמרו מצד הקניין או מצד כתיבת השטרות, אז לעשות את זה ביום ולא בלילה, יש כאלה שהיו מקפידים בזה. אבל לגבי פדיון הבן, אין לזה שום חשש. ועד רבה, לפי השיטה שאמר, נזכרנו הרב גינת ורדים, והצטרפו לזה עוד כמה פוסקים, סלחמת ועוד, שעדיף לעשות את זה מיד כשהגיע ליל ה-31.
יזכו למצוות. תודה רבה, יישר כוח לרב, שיזכו למצוות, באמת יבוא שמחות בישראל. כבוד הרב, שאלה לגבי, שואל פה מאזין, שלח לנו בפורום, הסבתא שלו נפטרה באדר שנה א', באדר א', השנה הסתיימו 12 חודש. עכשיו אנחנו נכנסים לשנה ה-13, הם מתלבטים לעלות לקבר, לעשות אזכרה. איך ינהגו בשנה...
באדר רגיל?
היא נפטרה באדר רגיל שנה שעברה, הסתיימו י"ב חודש באדר א',
והשנה אדר א' מלאו לה 12 חודש.
כן.
עשו לה אזכרה, אז עושים אזכרה קטנה גם באדר ב', כיוון שעיקר יום הפטירה הוא באדר, ותמיד הולכים אחרי אדר שני. אז אדר שני, כן, זה נקרא כמו חודש ה-13, זה יום הפטירה. אז יום הפטירה אפשר לעשות, אבל עשו אזכרה קטנה.
זכרה קטנה והעניין של...
הוא הדין זה... גם מי שלא באדר, מי ששנה שעברה היה לו באייר יראה לו, או בסיוון יראה לו המקרה. אז באייר זה 12 חודש, ובסיוון זה 13 חודש, זה יום השנה. זה לא... 13 חודש בסוגריים. אני קוראים לזה בהלכה יום השנה. זה יום פקודתו, נגיד הוא נפטר בעשרה בסיוון, אז בעשרה באייר מלאו לו 12 חודש, כיוון שהשנה מעוברת, בעשרה בסיוון זה יום השנה.
תודה רבה לרב, שהכוח, אנחנו עם מאזין מירושלים, שלום לך משה.
שלום לרב.
שבת שלום.
שם יאריך ימיך בטוב,
שלום
לך בנעימים. אנחנו הכנו לחם מכוסמין, כוונה למין דגן, לא לכוסמת הקניות. רצינו לדעת, שמענו שיש בזה חילוקים, האם בחטאי מזונות או המוציא. אם קבעתי על זה סעודה, זה...
האמת שמישהו יהודי יקר אחד הביא לי יום אחד, כי עד כעת לא הבנתי מה הבעיה. הוא הביא לי את הלחם הזה, והוא יראה לי שהם פשוט מנביטים את הקוסמים, ואחר כך עושים את זה ותוחנים אותה, בפירוש תוחנים, לא כמחדק דק כמו לא יודע מה, אבל זה בהחלט תחון, ועושים מזה אישה, אז זה קצת מתוק, כי הקוסמין אחרי ההנבטה, הם, יש להם טעם מתיקות, אז זה לא הופך את זה למזונות. נכון שהרמב״ם כתב שאישה שהיא מתוקה, אז ברכתה מזונות, שם הרמב״ם מדבר על שאוסיף לה תבלין בפירוש. תבלין או דבש, דבש הכוונה סוכר, הוא המתיק את העיסה. אבל כאן זה שום דבר מבחוץ לא עשו, זה נטו נטו קוסמין, ולכן אני לא הולך להפיע טעם, זה הטעם של הלחם. הרי התורה, התלמוד ירושלמי דרש מפסוק את כל חמשת מיני דגן, הביא אותם אחד לאחד, חיטה, שעורה, קוסמת, סיבולת, שועל ושיפון, שעל כל אחד ואחד מפרישים חלה, על כל אחד ואחד יוצאים ידי חובת מצה, ועל כל אחד ואחד זה נקרא פת גמורה שמברכים עליה ברכת המוציא. אז לא מעניין אותי אם זה מתוק מטבעו או מלוח מטבעו או חמצמץ, תמיד הברכה שלו תהיה ברכת המוציא. אני לא הולך לפי הלחם שלנו מקמח חיטה, שאגב גם הוא, אם כבר מדברים, אז הקמח שלנו גם מעורב סוכר והחלות ועוד, ולא חסר עוד חומרים נוספים שמערבים. אמר לי פעם טכנאי מזון שלא פחות ולא יותר, בקמח הזה שלנו מעורבים 95 מרכיבים, 95 גמטריה המן, אז מוסיפים בתוך הקמח. אז האם בשביל זה השתנה הברכה? לא, כי זה טעם לחם. גם כאן זה הטעם שלו האורגינל, ולכן אין חשש, אתה יכול לברך על זה המוציא. תודה רבה.
תודה למאזין מירושלים, כבוד הרב. אנחנו נשמע עוד שאלה של מאזינה אורה מירושלים, אבל בקצרה כי הזמן דוחק. בבקשה.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום. תראה, אני...
אני לא שומע. מה קרה?
עכשיו אתה שומע?
כן.
בבקשה, גברתי, תשאלי את השאלה.
כן. יש מישהי שאני נותנת לה ארוחה כל יום. היא אישה קשת יום, והיא אוכלת את הארוחה שלה רק עם לחם. עכשיו אני כל הזמן נותנת לה את זה בשמחה והכל וזה. לאחרונה פתאום נהיה לי ככה פחדים. אני לא יודעת, הרב, תגיד לי מה, אם אני עושה טוב או לא. היא לא מברכת, לא המוציא ולא נטילת ידיים ולא כלום. כאילו לא ברכת המזון, אין לה שום קשר לזה. השאלה אם אני עושה טוב בכלל שאני נותנת.
בהחלט יש בעיה עם זה. זה לא פשוט להאכיל אדם שלא מברך ולא נטיל ידיים. אז אני הייתי מציע שתציעי לה לטיל ידיים. אז עכשיו כך, אם היא תלויה רק בך, ואם לא תביא לה אוכל להישאר ללא מזון, אז יש פה עניין שכבר התחייבת לה והיא... עיניה תלויות אלייך, אז תשתדלי כן להביא לה, ותשתדלי לומר לה לברך, או שתברכי את המוציא, אפילו על חתיכה קטנה, והיא תצא ידי חובה. תשמע והיא תענה אמן, תגידי לה תענה אמן אחרי מה שאני מברכת. ואם לא תלויה בך, אז באמת שתדאג לה ממקום אחר. אנחנו לא חייבים לפרנס את אלה שלא מברכים, כי לא לברך זה דבר חמור מאוד. מראה אומרת שחבר הוא איש משחית, ירורם בנבד, גוזל אבי ואימו. אז לכן צריך להיזהר לדעת, לתת לחם ולתת מזון לעניים הגונים שהם כן מברכים. השם יזמין לנו תמיד עניים הגונים. תודה רבה.
תודה, תודה, יישר כוח לכבוד הרב, תודה, אנחנו ממש לקראת סיום, אולי הרב כמה מילות תודה.
השבת מתחילים ספר ויקרא, טהרות, לכן א' קטנה אומר הרב חידה, זה מרמז לתינוקות שהם מתחילים ביקרא, כיוון שהם תאורים, כמו שהגמרא אומרת, יבואו תאורים ויתעסקו בתהרה. והקדוש ברוך הוא ישמח אותנו, זה שבת ראשונה של אדר שני, ופטירת משה רבנו במוצאי שבת, לא לשכוח. כל תורה שנלמד היא טובה, כי הכל זה תורה של משה רבנו. זכרו תורת משה עבדי, שציביתי אותו בחורב. לא לשכוח לאכול ביצה בסעודה שלישית, שמצווה גדולה, כדי לזכור את אבלו של משה, בפרט השנה. השבת הזאת זה ערב פטירתו, זכותו תעמוד לנו ולכם.
אמן ואמן, תודה רבה.
שלום ובשורות טובות, ישועות ונחמות.
אמן ואמן, אנחנו מברכים את הרב ברכה כפליים, ברכה ברכת שבת שלום, חזק ואמץ. חילך לאורייתא כבוד הרב.